בעזרת השם אנחנו נעסוק בחודש חשוון, שם ייחוד קודשה ורכוש חיטה. בשונה משאר השנים אנחנו לא נעסוק לא במזלות ולא בדברים, אלא באחד מהעקרונות הפנימיים לדעתי של החודש. כמובן שבשביל זה נעזר בצירוף של שם הוויה. צירוף שם הוויה, ברוך הוא המופיע בחודש חשוון, הוא וו, ה, ה, יוד. יוצא מראשי תיבות הפסוקים בפרשת כי תבוא. כתבתי הפסוקים כי זה שני פסוקים. זה מוזר מאוד. כלומר, יש לנו פה צירוף שיוצא משני פסוקים שונים. בפרשת כי תבוא, דברים כף וו, תת וו ותת זין. ודבש היום הזה השם. ראשי תיבות וו, ה, ה, י. אלא שראשי תיבות אלו נלקחו משני פסוקים שונים, ולכן מן הראוי הוא להזכיר גם את הפסוק הקודם. השקיפה ממעון קודשך, מן השמיים, וברך את עמך, את ישראל, ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש, נקודה, היום הזה אדוני אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה, ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. מוזר מאוד ששם הוויה של הצירוף של החודש יוצא משני פסוקים שונים. מה הקשר? כאילו חכמים לא מצאו צירוף כזה בתורה, והלכו לחפש איפה שרק יכלו, והוציאו צירוף כזה.
מי קבע את הצירופים?
זהו, הצירופים האלה מופיעים בספר יצירה, המיוחס לאברהם אבינו. כמובן שכשאברהם אבינו כותב את ספר יצירה, אין עדיין תורה. אז אנחנו שואלים את עצמנו, כן, איך בדיוק זה הופיע הדבר הזה. אז זה דבר שצריך בירור בפני עצמו, אנחנו לא נעשה את זה היום, אבל השאלה במקומה. זאת אומרת שיש לנו פה צירוף מאוד מוזר, שגם זה לא מובן, כן, הוא דבש, היום, הזה, השם. כמובן שעכשיו כשרואים את שני הפסוקים בשילוב ובצירוף ובסמיכות, אז אפשר להבין קצת יותר. בכל זאת זה נראה מוזר. שבת מברכים שלפני ראש חודש חשבן היא בדרך כלל שבת בראשית. כמו שהיה שבת. זאת אומרת, השבת שעברה, ברכנו את החודש, הכרזנו על ראש חודש שיחול בימי שלישי ורביעי הבאים. למה? מה הקשר בעצם בין פרשת בראשית שאנחנו מברכים את החודש, את חודש חשוון, לבין החודש עצמו, לחודש חשוון? אז הנה התשובה. פרשת בריאת העולם מלווה ברעיון מקביל, ההבדלה. כלומר, יש רעיון שנמצא במקביל, כאילו חופף על כל ספר בראשית, ובמיוחד על פרשת בראשית, והנושא הזה הוא נושא מרכזי ועיקרי, והוא ההבדלה. מה בדיוק מבדילים, מה בדיוק מובדל כאן, ובמה התורה עוסקת. הבריאה היא יציאה מן האחד אל עולם הריבוי. זה כבר ראינו כמה וכמה פעמים. זאת אומרת שכל העניין של הבריאה זה לצאת בעצם מן האחדות אל הריבוי. הכלל בעצם מתפרט, הוא לא מאבד את כלליותו, רק שהוא מתגלה בצורה של זרועות. אז הכלל מתפרט, הוא מוליד אין ספור הבדלות. הבדלת האור מן החושך, הבדלה בין המים העליונים לבין המים התחתונים על ידי הרקיע, הבדלת המים עצמם בסוד כדי לגלות את היבשה, הבדלת הצומח מן האפר בארץ עצמה, הבדלה בין מה שהיה תחילה שני המאורות הגדולים, לשמש לממשלת היום ולירח לממשלת הלילה, האדמה עצמה הבדילה בין נפש חיה לבין כל מה שנשאר דומם וצומח. זאת אומרת, גם בתוך ההבדלות האלה יש הבדלות נוספות, מדרגות נוספות, בין מדרגות למדרגות. וההבדלה נוספת בהופעת האדם ביחס לכל שאר הברואים. זאת אומרת שבסופו של דבר האדם מופיע והוא מובדל בין שאר הברואים. ובאדם עצמו נעשתה הבדלה בין הגוף שנוצר מן האפר, מאפר האדמה, לבין הנשמה שקיבל מלמעלה. זאת אומרת שאנחנו רואים, וזה רק חלק, כן? לא רציתי להוסיף עוד, יש מלא הבדלות וגם בתוך הפרטים שכבר ציינתי כאן, יש הבדלות בתוך ההבדלות. ממש כאילו שהדבר, הנושא המרכזי כאן זה הבדלה. והנה, כל הבדלה עושה בירור. זה העניין של ההבדלה. בין החלק העליון המכונה אור, לבין החלק התחתון המכונה חושך. כלומר, חושך ואור זה לא רק מאורות, זה פשוט כל חלק עליון שמאיר, לצורך העניין נשמה, או חלק עליון, מה שאנחנו קוראים בתורת הסוד מוחין, לבין חלק תחתון שנקרא גוף, או מה שאנחנו מכנים בתורת הסוד, מידות או ספירות תחתונות, זין תחתונות. אז זה נקרא אור וחושך. אלא שתכלית ההבדלה אינה להפריד בין המדרגות השונות של החיים, אלא עד רבה, כדי לבנות ביניהן מערכת שלמה של השפעה וקבלה. זאת אומרת שכל מה שאנחנו בעצם מבדילים, זה לדבר אחד, זה ליסוד אחד, זה לסיבה אחת מרכזית, והיא כדי שנבנה מערכת של נותן, של משפיע ושל מקבל. אם אין מערכת כפולה כזאת, אנחנו לא יכולים לקיים את העולם. זאת אומרת שכל ההבדלות באו רק כדי לבנות וליצור את המערכת הספציפית הזאת שעכשיו דיברתי עליה. זאת אומרת מערכת של נתינה וקבלה. אם לא הייתה מערכת כזאת, היינו מבדילים חז ושלום בין המדרגות, וההבדלה הייתה הופכת להיות בעצם הפרדה טוטלית, ובהפרדה טוטלית אין כבר קשר בין העליון לבין התחתון, אז בעצם שניהם בגדר של מתים. גם אם העליון לא מת, אבל עצם זה שהוא לא יכול להתגלות בלי התחתון, אין לו משמעות. והתחתון כמובן, בלי קבלה מן העליונים, אין לו בכלל חיות. ולכן אור וחושך, זה בעצם סוגיה מאוד מורכבת, שצריך לתת את הדעת עליה, ולהבין שכל מולקולה של חושך היא בעצם כלי. לגילוי החלק העליון שנקרא אור. אז האור בעצם אמור למלא את חלקי החושך. ככה זה עובד. כלומר, בעצם החושך הוא רק כלי לצורך גילוי של משהו. וכל חושך, לא חשוב איזה. זאת אומרת, כל גוף, כל מדרגה נמוכה, אינה באה אלא כדי לגלות מדרגה עליונה. הגוף בא לגלות את הרוח. האישה בא לגלות את האיש. העולם בא לגלות את האלוהות. החושך בא לגלות את האור. ולכן כל הכלים התחתונים הם רק בשביל העניין הזה. ואיך הם נוצרו? על ידי הבדלה. הבדלה מהאור עצמו, הרי הכל אור בשורש. כדי שהאור יהפוך להיות בעצם כלי, אז מתרחקים יותר ויותר מהאור, עד שהאור עצמו כבר לא יכול יותר מדי להתרחק, כי הוא מאבד כבר את אישיותו, את זהותו. ולכן החלק שנשאר אור נשאר אור, והחלק שכבר התרחק יותר מדי הופך להיות כלי. אבל הכל אור בסוף, הכל אור בהתחלה. רק שיש אור זך יותר ואור עווה יותר. אז גם החושך הוא בעצם אור. רק שהוא חושך ביחס למי שלא משיג את מה שהוא צריך לקבל, בגלל שהכלי הזה כן, לא מובן ולא ידוע. אז כל פעם שאתם מדברים על חושך, אתם בעצם בונים כלי שבתוך הכלי הזה ניתן לגלות את האור, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שאין אור, אלא דווקא דרך הכלי הזה. לית נהורה, אלא מגו חשוכה.
נגיד לאור הגנוז, יש גם חושך גנוז?
אז האור הגנוז הוא בעצם גנוז. אז מה זה גנוז?
חושך.
אז אם הוא גנוז, אז הוא עדיין לא מובן. אתה לא יכול לתפוס ולאחוז באור הזה כל עוד והוא גנוז. אז מבחינתך, כל זמן שהוא גנוז הוא נקרא חושך, בזמן שהוא מופיע, אז הוא כבר לא חושך. אבל יהיה חושך אחר, כן, יחסי. תמיד ביחס לאור יש חושך, לא חשוב באיזו מדרגה. וכל מדרגה תחתונה צריכה להתבטל ולקבל מן המדרגה הגדולה ממנה בענבה וברצון להשתלם. כלומר, אם אין יכולת בכלי להבין שהוא כלי ביחס לאור, אז הכלי הזה אף פעם לא יקבל. הוא גם לא יהיה בתכונה של מקבל, ולכן הוא לא יכול להשתלם. כלומר, מי שבמנגנון של גאווה לא יכול לתת שום דבר, וגם לא יכול לקבל שום דבר, כי גם הנתינה שלו לא נכונה, כי הוא בעצם לא מתייחס לכלי, הוא רק חושב על עצמו. וככלי, בכלל, אם יש לו גאווה לקבל, אז הוא לא יכול לקבל, כי הוא בעצם במקום להיות כאור, הוא כמור. זאת אומרת שבעצם אי אפשר שלא להתבטל ביחס למדרגה שהיא עליונה. ולכן, גם בין החברים, צריך לדעת את המקום של כל אחד ואחד, ולתפוס את מקומו ולשמור את מקומו. וכשאני נמצא, למשל, ביחס לרבותיי, אני יודע שתורתם גדולה מתורתי, לכן באופן אוטומטי, כן, אינטואיטיבי, אני מתבטל באותו רגע לתורתם. כי שם אני יכול לקבל. ואז אני הופך להיות משפיע ביחס לכלי אחר. ואותה מעלה עצמה תהיה אף היא בגדר אור, כלומר גם החושר ביחס למדרגה אחרת הוא בעצמו אור, ביחס למדרגה נמוכה, יש פה טעות, לא חשוב, יש כמה טעויות, אני מתקן אחר כך ממנה, וכן על זה הדרך בכל הבניין. אז אור וחושך, תמיד, 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 יש להם איזה בניין משותף, כפול, שצריך להבין את הבניין הזה, איך הוא בנוי. תהליך הבריאה מתבטא כאמור ביציאה מן האחדות המקורית אל הריבוי. והתכלית היא, בשביל מה יצאנו? לשוב. אבל מה זה לשוב? אז הרבה אנשים חושבים, כמו תשובה, זה לחזור לאור שממנו יצאנו. זו טעות. אני לא צריך לחזור לאור. אלא יצאתי כדי להביא את האור למקום שאני נמצא בו. אני לא צריך לחזור. זאת אומרת שיש בעצם עניין של לשוב ולגלות את אותו מקור אחדותי בקומת הריבוי. לכן כל מי שלא מבין את התשובה בצורה כזאת, באופן כזה, מה קורה לו? התשובה שלו מתבטאת בצורה של העלמות, בצורה של אובדן חיים. שזה בעצם מילה נרדפת לעצבות, לדיכאון, לכיבוי. כן, האדם קבה, נעלם, בגלל שהוא עושה תשובה. זה לא נכון. התשובה שלך לא נכונה. אתה פשוט נעלם ונבלע באור שממנו יצאת. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שכיוון שיצאת, ושהמגמה הייתה שתצא, אז תגלה את האור בעולם הזה שהוא למטה, שנקרא חושך לצורך העניין. והוא סוד תיקון העולם. זה התיקון. זאת אומרת, למלא את כל חלקי החושך, למלא את כל מולקולות החושך בניצוצות של אור. ההבדלה מולידה ריחוק. אני חוזר להבדלה. כל הבדלה מולידה ריחוק בין שני חלקים שהיו מאוחדים בהתחלה. ולכן כל הבדלה מולידה געגוע אצל אותם חלקים לשוב ולהתאחד כבתי חילה. בסדר? זאת אומרת, אם יצאתי בעצם, יש בניין של רצון לשוב ולהתאחד. עכשיו, איך אני מתאחד? הצורה הלא נכונה של הייחוד זה שבעצם האישה תחזור אל הגבר. זה לא מה שקורה. הגבר צריך להשפיע על האישה. והיא מתבטלת לא כדי להתבטל ולהיעלם. זה בדיוק מה שקורה לאנשים שמתבטלים ובסוף הם הופכים להיות עצובים כאלה. אלא שהביטול הוא ביטול כדי לקבל. ולכן הוא הולך, זה הגבר שמחפש את האישה ומוצא אותה. לא שהיא חוזרת אליו. הוא בעצם הולך אליה. בסופו של דבר הם מתאחדים, אבל זה בכיוון הזה. אנחנו לא חוזרים אל האלוהות, אלא האלוהות נשפעת בעולמנו. בהבדלת המים העליונים.
מה זה אומר שהוא הולך אליה?
הוא הולך אליה, זאת אומרת, האיש הוא מחזר, אישה לא מחזרת. לכן הוא מוצא אותה. הוא צריך שני עדים. היא לא מחפשת. גם אם היא מחפשת, היא מחפשת שהוא ימצא אותה. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, הוא צריך לחזר אחריה, לא היא צריכה לחזר אחריו. אז כשהוא מחזר אחריה, ככה זה הטבע של העולם, שהגבר מחזר אחרי האישה, זאת אומרת שהאור יורד אל כיוון הלילה ומאיר, ולכן הגבר צריך להעשיר את אשתו. וזה מה שאנחנו כותבים באקט הזה של החתונה שנקרא כתובה. כלומר, אני נותן לאישה, אם תשימו לב, האישה לא מחויבת בשום דבר בכתובה, והגבר מתחייב בכל מה שכתוב שם. זאת אומרת שהגישה היא תמיד ממעלה למטה, מן הנותן למקבל. המקבל רק יש לו תשוקה, רק רצון לקבל, הוא הופך להיות כלי קיבול, ואז זה מזמין בעצם את הנותן להשפיע בצורה ראויה לאותו מקבל. אז ככל שהכלי הוא מקבל יותר, יש לו תכונה של קבלה יותר בנויה, ככה האור בעצם יותר מתגלה. אז בעולמנו שאנחנו בעצם המקבלים, ביחס לאור אינסוף, ככל שנהיה יותר בקבלה, ככל שנלמד יותר קבלה, כלומר איך לקבל, ככה נהיה יותר ראויים שהאור בעצם יעבור דרכנו, ודרכנו ימשיך. אבל אנחנו בשום פנים ואופן לא עולים למעלה, לא חוזרים לשום מקום. זה נקרא תשובה. תשובה של הבורא לעולמו. בהבדלת המים העליונים מן המים התחתונים, בכו האחרונים. המים התחתונים בכו וביקשו. גם ענן בענן למהווה כמה מלכה. גם אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. מה זה אומר? זו שאלה של המים התחתונים ביחס למים העליונים, נכון? כתוב היבדל בין המים אשר מתחת הרקיע לבין המים אשר מעל הרקיע. למה בוכים המים שלמטה? כי הם חושבים שהקדוש ברוך הוא נמצא רק למעלה. זאת הבעיה שלנו. כמו שהמלאכים שואלים, אנחנו אומרים את זה בקדושה, בכתר יתנו לך, כן, איה מקום כבודו להעריצו. מה? המלאכים לא יודעים איפה הוא נמצא כדי להעריץ אותו? אתם כל הזמן רוצים להתקרב למלאכים כדי לראות את המלך במרכאות. והמלאכים בעצמם שואלים איפה הוא. אז מה קורה כאן? אז כאן צריך להבין את המושגים. מה זה מים עליונים ומה זה מים תחתונים? אז בדיוק על אותו משקל של מה שאמרנו קודם. מים עליונים זה בעצם נתינה, זה כמו אור עליון, ומים תחתונים זה תשוקה, זה רצון להתמלא. אז כיוון שהמים העליונים, ככה חושבים המים התחתונים, הם קרובים למלך, כי הוא למעלה, אז גם אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. במרכאות, רדו אלינו. תתגשמו. איך מתגשמים? יורד גשם. זה נקרא להתגשם. זאת אומרת שהמים העליונים יורדים ומתחברים למים התחתונים, וזה נקרא בתחילת מסכת תענית זיווג שמיים וארץ. אז מה עשו בעצם המים התחתונים? ביקשו. מה הם ביקשו? בקשתם היא עשיית כלי. עצם זה שאתה מבקש את הכלי. למה אומרים לנו חכמים שחשוב לבקש כל יום פרנסה מהקדוש ברוך הוא? לא בגלל שאתה שוכח שהוא הנותן, אלא ברגע שאתה מקבל, אתה עושה את עצמך כלי. שוב פעם, ואז הוא יכול לתת לך. אם אין כלי...
מבקש או שאתה מקבל?
אתה מבקש, קודם כל. אם אתה לא מבקש, אין כלי. אצלנו הבקשה זה רצון להתמלא. מה זה אומר? בקשה. כשאני מבקש משהו, אני בעצם חופר את עצמי. אני עושה את עצמי, כן, כאור. כן, כדי לקבל משהו מלמעלה. אבל אם אין בקשה, אז אין בעצם בקש, אז אין בעצם שורש שיכול למלא אותי. ולכן כל בקשה, כל שאלה, היא בעצם כלי. ברגע שאני שואל, אני עושה כלי.
אז מה קורה כשבן אדם לא מבקש, אבל
מקבל? אז הוא מבקש. הוא מבקש מבחינה פנימית. הוא בעצם בנוי, יש לו תשוקות לקבל. לא בהכרח, אני מבקש ממך הקדוש ברוך הוא. לא. אדם שרץ כל הזמן ורוצה ודואג ומחפש, זה כלי. אז הכלי שלו הוא בצורה כזאת, אבל אנחנו כאן לומדים ללמוד לעשות כלים נורמליים, טובים. הכלים הנורמליים זה לבקש מהקדוש ברוך הוא.
עוד שאלה. המים מלמטה גם עולים, לא רק יורדים, כי מתעדים.
אז זהו, זה מה שקורה. מה זאת אומרת מתעדים? הם מתעדים כדי לחזור. הם לא מתעדים כדי להיעלם. הם לא נעלמים למעלה. שום דבר לא נשאר למעלה. כלומר, תמיד, 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 גם כשיש עלייה, זה עלייה לצורך ירידה. אתם מבינים מה אני אומר פה? זה אף פעם לא ירידה לצורך עלייה. זה תמיד עלייה לצורך ירידה. כמו המלאכים בסולם יעקב. מלאכי אלוהים
עולים
ויורדים. מה, התורה לא יכולה לומר יורדים ועולים? למה זה בצורה הזאת דווקא? בסדר הזה דווקא? כי זה המנגנון, זאת המגמה. ואם אתה שוכח לרגע אחד את המגמה, אז שוב פעם אתה נעלם בעליונים בשמיים. זה לא מעניין אף אחד. בסדר?
יש לי איזו סתירה בין העניין הזה של התשוקה, שזה בעצם פעולה נוקבית.
כן.
לבין מה שאמרנו קודם, שהפעולה היא זכרית בעצם כלפי הנקבה ולא...
נכון.
פעולה של הנקבה כלפי הזכר.
נכון.
פה בתשוקה, עצם התשוקה היא פעולה נוקבית.
נכון.
שמעוררת את הזכר
נכון,
כדי לתת.
נכון, אבל מה היא עושה? היא לא מתבטלת.
זה לא שהזכר כאילו מחפש כלי לתת.
נכון. הוא מחפש. הוא מחפש במנגנון שלו, ברעיון ההשפעה שלו.
כן.
כשהוא רואה שיש כלי קיבול, אז הוא נמשך. פשוט הוא הולך לשם.
אוקיי, אז העניין הזה של החיזור של הזכר כלפי הנקבה, הוא צריך לעשות מהנקבה כדי לאפשר לזכר לחזר לנקבה.
על זה נאמר בבראשית, ואל אישך תשוקתך שלך. האישה משתוקקת. וברגע שהיא משתוקקת, היא בעצם עושה כלי, והוא, כיוון שיש לו מנגנון טבעי של נתינה, אז פשוט הוא מוצא עכשיו מקום להשפיע בו. והוא לא מרגיש אונס, שהוא בעצם אנס.
אז למה זה כללה?
שמה?
של חווה ולשך תשוקתך.
בגלל שיש המשך, והוא ימשול בך.
אז
הימשול בך, זאת אומרת, מה זאת אומרת והוא ימשול בך? למה צריך שתהיה ממשלה? כי בעצם יש עכשיו ירידת מדרגה. את לא ידעת לשמור על המקום, אז עכשיו החלק הנוקבי ייבדל, ואני לא אומר יתנתק, ייבדל מהחלק הזכרי, כדי שעכשיו תהיה בעצם יהיה חיפוש ביניהם. ובעצם זה מה שקורה, הם מעמידים את האישה מול האיש, ברגע שמנסרים ביניהם, שהקדוש ברוך הוא מפריד ביניהם, כדי לחבר בעצם, זאת הפרדה, אבל זאת לא הפרדה, זאת הבדלה, כדי להגיש אותה מולו, ועכשיו הוא אומר, זאת הפעם, עצם מעצמי, בשר מבשרי, לזאת עיקרי אישה. אני רוצה לחזור אליה.
זה מקביל למה שקרה עם הלבנה והשמש.
אותו דבר, לכן הזכרתי את זה בהתחלה.
אז החטא היה בלתי.
יפה, זאת אומרת שיש בעצם כאן מנגנון של מהלך כללי אלוהי, שבכוונה תחילה הקדוש ברוך הוא מבדיל בין חלקים לחלקים כדי לברוא כלים.
אבל זה בעצם כאילו גם מה שהסברת בהתחלה בריאת העולם מבחינת הצמצום. כאילו בעצם
זה הצמצום. הצמצום. זה הצמצום. הצמצום זה בעצם בריאת נקבה.
שורש הכלים.
זה שורש לכל הכלים.
איפה הבחירה בחטא? כאילו
מה שאני שואל. בעצם יש איזה מין מנגנון כן. שנמשך מתוך הצמצום הזה. אל תוך החיים הפרטיים אחרי זה של כל אחד ואחד. החטא זה לא חטא כמו שאנחנו מגדירים אותו. חטא זה בעצם החטאה של הרעיון הכללי של הדבר הזה. כלומר, אם אני מתרחק יתר על המידה ממה שאמור להתרחק, יש כבר בעצם החטאה, יש כבר יציאה מהגבול. תמיד צריך להיזהר לא לצאת מהגבולות. זה העניין שלנו. למשל, בפרשת השבוע, אנחנו רואים שבני דור המבול חטאו, אבל במה הם חטאו? במלא חטאים. מה אומרת הגמרא? לא נגזר דינם אלא על הגזל. למה? מה, הם לא חטאו מלא חטאים? למה על הגזל? כי בגזל רוצים להמחיש לך שיצאת מהגבול של עצמך והלכת לגבול של השני ולקחת משהו שלא שייך לך. איבדת את הגבול. ברגע שאיבדת את המידה, זה כבר נקרא החטאה. אז גם לחלל הצמצום יש בעצם מידה, יש שיעור. ולצאת מהשיעור הזה, זה כבר בעצם חז ושלום ללכת לאיבוד, ומה שקוראים בתורת הסוד חייב קרת. שזה מאוד חמור, כי כאילו קורטים, זה כבר לא הבדלה. בסדר? למרות שגם שם יש תיקון בסופו של דבר.
מתי רואים הבדלה ומתי רואים הפרדה?
אין הפרדה.
מה, בין איש אישה זה הפרדה?
לא, זה הבדלה. איפה ראית הפרדה?
כי זה נפרד.
לא. לא.
לא, למה? לא
גדול. קודש וחול זה נפרד?
לא.
למה? מה ההבדל?
זה אותו, אותו...
לא, הנה, אתמול היה שבת, עכשיו יום ראשון. מה? זה לא אותו יום?
אתה לא יכול להפחיד בזמן, אתה יכול להפחיד בין גוף של אישה לגוף של...
לא, אתה לא מפחיד.
אז מתי יש הפחדה במים? אין הפחדה במים.
אין, ויבדל, ויבדל. המילה הפרדה לא מופיעה.
זה לא נמצא אותו מקום.
זה לא משנה. זאת הבדלה של שתי מדרגות שרוצות לחזור אל מדרגה שהן אחדות. ולכן זה נקרא הבדלה. אם זה היה הפרדה, זה כאילו נניח שאין אפשרות להתחבר. הפרדת.
הפרדה אין אפשרות.
זהו, זה נקרא פירוד, חס ושלום, עלמא דפירוד הזה, הדבר הכי חמור. זה החטא. החטא זה ליפול מההפרדה אל ה... מההבדלה אל הפרדה.
הגוי הוא מופחד?
הוא מובדל. אשר הבדילנו מן הגויים.
אז זה רק הבדלה.
רק הבדלה.
זה מה שיש אפשרות להתחבר.
בוודאי.
אבל לא רוצים את החיבור.
למה לא רוצים?
אנחנו עושים גבולות כדי לא להתחבר.
להפך, אתה עושה גבולות כדי לשמור על הייחודיות שלך, אבל עם הרצון להשפיע על השני. זה לא סותר, זה עירות. כי אם אתה מאבד את הזהות של עצמך, אז מה יעזור לך להתחבר עם השני? אתה כבר נטמע. אור וחושך משמשים בערבוביה, אנחנו לא רוצים את זה. אני רוצה שתשמור על הזהות שלך, שאני אשמור על הזהות שלי, ואז אנחנו מתחברים. ואז יש לי מה לתת לך ויש לך מה לתת לי. זאת ההבדלה האמיתית.
אז מתי יש הפרדה?
אין הפרדה.
בעולם אין הפרדה.
אין, רק מי שחוטא מפריד. זה נקרא חטא. מה?
אז מתי משתמשים במילה הפרדה?
כשאדם חוטא.
ללכת לאיבוד? כאילו, הפרדה זה ללכת
לאיבוד. זה ללכת לאיבוד. אין, בתורה, תראה בכל מעשה בראשית, אין הפרדה. ויפרד אלוהים, אין דבר כזה. אתה אומר את זה בכל מוצאי שבת. אתה מבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ואותו דבר בין איש לאשתו. יש הבדלה, אבל לא הפרדה, חז ושלום, בשום פנים ואופן. ומי שלא מבין את הנואנס הזה בין הבדלה לבין הפרדה, אני כל הזמן חוזר, אבל אולי אני לא מספיק מעמיק בדבר הזה, אבל חשוב לתת את הדעת, אז הוא חוטא.
כל מקום שאתה מגיע, יש הפרדה בין נשים לגברים, זאת אומרת שיש
חסות. זה הבדלה, זאת לא הפרדה. זאת לא הפרדה.
הם משתמשים בכל זאת.
אז אנשים טועים. כמה אנשים משתמשים, כן, אני יבוא, אני יוכל, אני ילך. אז מה? רוב הישראלים לא יודעים לדבר עברית, אז מה אני אעשה? צריך ללמד אותם.
אם מחפשים את האחד כל הזמן, אז מוצאים את ההבדלה.
אז מבינים שמדובר בהבדלה ולא בהפרדה. בדיוק. ולכן, מה אומר הרב קוק? כל חטא הוא יציאה לעולם הפירוד. עלמא דפירודה, ברגע שהזוהר משתמש במילה עלמא דפירודה, הוא הבין את הבעיה, את שורש הבעיה, זה שאתה נפרד, פרד, זה כמו בפרדס, אם אתה מפריד חס ושלום, הלכת לאיבוד. בסדר? אז צריך להיזהר מאוד מאוד מהדבר הזה. לכן, קיבלו תמורה, תודה, בדמות ניסוך המים בחג הסוכות, תשימו לב מה אומרים לנו חז"ל, המים התחתונים שביקשו, גם אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עידה אותם? הרי זה לפי מה שאנחנו מבינים, זה צריך לעדות אותם, נכון? לא. הוא נותן להם תמורה, מתי? בניסוך המים בחג הסוכות. לאן הולכים המים בחג הסוכות בדיוק? למעלה או למטה?
למטה.
למטה. זאת אומרת, איפה נמצא קמי מלכה? בעומק האדמה.
אבל זה עולה על המזבח.
נכון, אבל המזבח הוא רק מה? הפתח, כדי לרדת לעומק האדמה. זאת אומרת שבעצם המים התחתונים, מה הם דרשו בעצם להגיע לאן? לעומק האדמה. זה בדיוק הלימוד כאן, זה חשוב מאוד להבין את זה. כלומר, אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא רוחני, אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים, כמו שאנשים חושבים. זה אין סוף, זה ממלא אפילו את בטן האדמה. לכן ההבדלה היא צורך גבוה המעורר תשוקה לשוב ולהשלים את הבניין האחדותי. רק מי שמבין הבדלה יכול להבין. הרי מי שמבין הבדלה, מה זה מורה עליו שיש לו מה?
דעת.
יפה, דעת. אז תראו, זה תרתי דסתרי. אם יש לך דעת, היית רוצה להתחבר, אז איך אתה מבדיל? כי ההבדלה עניינה חיבור. זה הסוד, רבותיי. כל הבדלה זה חיבור יותר גבוה. אז אני קודם כל צריך לדעת להבדיל כדי להתחבר. ואם אני לא יודע להבדיל, משמע שאין לי דעת, אז גם חיבור לא יהיה. נכון? כך נבראו אדם וחווה. זכר ונקבה דבוקים אחור באחור. ומיד פעלה עליהם ההבדלה בסוד הנסירה. כדי לעורר ביניהם תשוקה לייחוד מחודש ובריא, ברצון ובבחירה חופשית. אבל אם הייתה הפרדה ביניהם וחושבים שהנסירה היא בעצם הפרדה, אז אי אפשר כבר לחזור. לפי זה, נכון? לפי זה מובנת הסיבה להיות שבת בראשית, גם שבת מברכים. כי מה זה מברכים? מקשרים. של חודש חשוון. למה? מה קשור בין ההבדלות האלה שציינתי עכשיו, שרוב השיעור עכשיו סובב סביב אותן הבדלות, לבין חודש חשוון? מה יש בחודש הזה? וזאת, כיוון שבחודש חשוון מתחיל תהליך החזרה אל האחדות הכוללת שקדמה לכל ההבדלות. זאת אומרת, שעד חודש חשוון, מה קרה? הבדלנו, 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 סטופ. מספיק להבדיל, צריך עכשיו למצוא את המכנה המשותף, לקשר, 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 לקשר. סגולתו של החודש, והנה, זה הסוד של חודש חשוון. יש לו סגולה פנימית לחודש הזה. סגולתו של החודש היא בחיבור בין פרטי המציאות. כפי שהדבר הופיע בתיבת נוח. מה יש בתיבת נוח? מה אין?
יש זוגות.
יש הכל. יש דומם? יש. יש צומח? יש. יש חי? יש. יש מדבר? יש. יש הכל. זאת אומרת שמה זה בעצם תיבת נוח? עולם קטן שחוזר לאחדות המקורית, שיודעת לחבר בין המדרגות, תוך כדי שהיא שומרת על
הבדלה.
ולכן יש קומות ויש תאים. לא אומרים שכל החיות ביחד ובני האדם וכולם יושנים, חתולים, כלבים ואיש ואשתו ועולם ואשתו. לא. יש קומות, ובכל קומה יש מנגנון מאוד מסודר, ובתוך הסדר הזה שהוא בעצם הבדלות, 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 תאים, 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 ככה אתה יכול לשרוד. מי שלא יודע לעשות תאים בחייו, תובע. ככה תובעת אונייה שלא עשויה מתאים. אונייה אמיתית, טובה, עשויה מתאים. גם אם יש פרצה, זה רק תא אחד. זה 5 מטר על 5 מטר. אז יש חור באונייה, אז מה? אחרי זה יש עוד תא של 5 מטר על 5 מטר, הכל סגור ברזל, אוויר בפנים. אתם מבינים ככה בונים צוללת? אם לא, אז כל פגע קטן, הכל תובע. וככה אנשים שלא חזקים. אנחנו חייבים לבנות את עצמנו כמו תיבת נוח. תאים, 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 כל אחד, כן, כמו כוורת.
מה זה אומר ב...
זה אומר לא לערבב הכל, כל פעם. ולדעת לעשות הבדלות בין הדברים. אני יכול לכעוס על ילד, אבל אני אוהב אותו. אני יכול לומר משהו שאולי לא מוצא חן, זה לא אומר שהשתניתי. אנשים שלא מבינים את זה, מה הם לוקחים? הכל כמו ילד קטן, בגלובליות כזאת, כאילו פגעת בי עכשיו, כל העולם שלי חרב. זה לא עובד ככה, זה לא נכון. אתם מבינים איך זה צריך לעבוד? אם לא, אז כל דבר, חס ושלום, מפיל את כל הבניין. הכל קורס. לא בכדי יוצא הצירוף השייך לחודש חשבן משני פסוקים שונים. עכשיו אנחנו מבינים למה. א', כדי להמחיש את חידוש הקשר בין חלקי החיים, לכאורה שני פסוקים של קשורים אחד לשני, כן, ארץ זבת חלב הוא דבש, היום, אמרתם מה הקשר? ב', כיוון שיש קשר עמוק בין הפסוקים עצמם, זה לא נכון שאין קשר. אני עכשיו קראתי את זה בצורה שכאילו להמחיש לכם שאין לזה שום משמעות, אבל זה לא נכון. ותכף אני הוכיח לכם שיש כן, לא יוכיח, כן? תכף הוכיח לכם שיש כן קשר. הפסוק עוסק בברכה, כלומר בחיבור קיים בין עם ישראל לבין ארץ ישראל. תשימו לב, מורה כי בייחודים, בייחודם, כן? מגלה הארץ את תנובתה בסוד. עכשיו בוא נקרא את הפסוק. השקיפה ממעון קודשך, כן? מן השמיים, וברך את מי?
את
עמך. אז מה זה הוא ברך את עמך? קודם כל למי מברכים את העם? למי מקשרים אותו?
את ישראל ואת האדמה. עוד מעלה.
עם הקדוש ברוך הוא בכלל.
ברך.
וברך את עמך, תשימו לב לשייכות. אתם שייכים לי, קשר ראשון. נכון? מן השמיים, דרך אגב. כלומר, השמיים יורדים. וברך את עמך עם ישראל, כי את זה עם ישראל. כלומר, תחבר את העם שלך עם המושג ישראל ועם האדמה. ואת האדמה אשר נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו. עוד קשר, האדמה עם העם, העם עם הקדוש ברוך הוא, וכל העם עם האבות. נשבעת לאבותינו. ועכשיו, איך קוראים לארץ הזאת? ארץ זבת חלב ודבש. כלומר, יש תכונה לארץ הזאת, היא זבה. מה זה ארץ זבה? שיש לה?
נוזלים.
נוזלים, כן? כלומר, יש לה בעצם יציאות של מה? של חלב ושל דבש. בסדר? מה?
לא, חסדים
וגבורות? למה? לא, לא, חלב ודבש זה בעצם רק למי? לעם ישראל. לאומות העולם היא סגורה, לא נותנת. היום הזה, השם אלוהיך מצווך, תשימו לב להמשך עכשיו, לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. נפתוח קצת.
אז סליחה,
זה
בעצם רק שיהיה את השלוש חיבורים האלה.
נכון, שלושה חיבורים אלה, בלעדיהם אי אפשר לעשות שום דבר. אז לכן זה מורה, כי בייחודם מגלה הארץ את תנובתה, תודה, בסוד ארץ זבת חלב ודבש, ואת היחס בין אותו שפע לבין החוקים והמשפטים האלוהיים שעם ישראל ממונה על שמירתם. מה הקשר? עכשיו אתם רואים קשר. אם אני כאן שומר על חוקים ואני עושה את החוקים האלוהיים, אז יש לי קשר עם האדמה, האדמה הופכת להיות מניבה, יש לה תנובה, תנובת הארץ. הכל קשור, זה מעגל אחד שאחד מושך את השני בכל לבבו ובכל נפשו עליה. לפי זה ניתן לנצל את תכונת החודש כדי להתרכז מבחינה נפשית, בנוסף לכל ההתכנסות שיש להגביר בזמן ובמקום. קצת עמום, אז אני אנסה לפתוח את זה. יש בחודש הזה, כן, מנגנון פנימי לחזרה, לפגישה עם עצמי, נכון? אז זה לא רק בנפש, זה צריך להיות גם בזמן וגם במקום. בעזרת השם אני אפתח את השיעור הזה בשבת על העניין של המבול והקשר שלו לנוח. אותה התכנסות בתיבת נוח של החיים, זה לא תיבת נוח של נוח, אותו איש, אלא של החיים עצמם, נותנת רווח להפנמת הרעיון הכללי המחיה את כל קומות המציאות יחד. זאת אומרת, עצם זה שאני בעצם מתכנס בחודש הזה, וזה צריך להיות ככה, אז מחבים לך את האור קצת יותר מוקדם, כן, עושים לך שינויים, אתה בחמש וחצי כבר רוצה להיות במיטה. כן, אז מה קורה? זה בעצם בניין שאתה צריך לנצל את הרגעים האלה שהם יותר חשוכים, לכן החושך מתגבר יותר. כי מה זה חושך אמרנו? כלים. אז ברגע שאתה בחושך, תבנה את הכלים שלך. תנצל לחזק את הכלים שלך. זה נקרא לבנות תיבת נוח לעצמך. אז האדם, הבהמה, החיה, הרמס, הצומח, הדומם, כולם נמצאים בתיבה אחת. זה בדיוק מה שקורה לנו, זה מה שצריך לקרות לנו בחודש הזה. אני צריך להיפגש עם החי שבי, עם הדומם שבי, עם הצומח שבי, עם כל חלקי המציאות שבי. וכשאני נפגש עם כולם, מה אני יכול לעשות שם? סדר. והבדלה בין כל מדרגה למדרגה, ולבנות נישה לכל אחד, שכל אחד ירגיש טוב. כשאתה רעב תאכל, כשאתה עייף תישן, תקשיב לכל רחשי העולם. אתה לא יכול להיות כמו איזה רובוט שאומר, לא, אני לא שם לב לכלום, אני רק מתקדם ולא אכפת לי. הגוף שלך דורש משהו, הנשמה שלך דורשת משהו, אתה צריך להיות בהאזנה, בעדינות. כדי להיות בעדינות הזאת צריך שקט. כדי שיהיה לך שקט, אתה צריך לחזור לעצמך ולהתכנס. אם אתה לא מתכנס, אתה לא תוכל לצאת חזרה בחודש ניסן. לא יהיה לך מה לתת בחודש ניסן. מרוב רקנות.
לכן זה מוזניים.
ולכן זה חיפוש המאזן. בחודש תשרה. ובחודש חשוון זה כבר מזל.
לא.
חשוון? חשרה זה מוזניים. אז מה זה? כן, אבל מה זה?
רק הבית.
זאת אומרת, עיקר בית. כלומר, העיקר זה הבית. מה זה בית אמרנו? כלי. בית. ובכל שנה מחדש, בחודש חשוון, חוזרת האפשרות להתכנס בתוך תיבת חיינו. ולהיפגש שוב, כן? להפגיש בין שלל ערכי המציאות כדי לעשות בהם סדר והבדלות בסוד כל התאים וג' הקומות שהיו בתיבת נוח. בשלב זה אין גילוי, הכל בתוך קופסה. ולכן שתי האותיות ה-ה נמצאות באמצע הצירוף. נכון? זה שתי הנקבות. אתה לא רואה אותם, הן עטופות. השייך לחודש ו-ה-ה-י. ורק בזכות ההתכנסות והצמצום הזה בחודש חשוון, נפגשים אנו עם עצמנו, ואז ניתן לצאת חזרה בהערה כלפי חוץ בחודש כסלב. לא צריך לחכות אפילו לניסן, כבר בכסלב. דרך אותן אותיות ה-ה, בסוד ו-י, ה-ה. כלומר, שתי האותיות כבר הולכות לסוף החודש. אבל יש כבר גילוי, עובדה, אתה תראה את האור. זה מובן הדבר? נראה לי שאתם בהיפנוזה, ב-NLP, משהו, חבל על הזמן. זה NLP, תסתכל על העץ.
אבב יודע
זה של... זה כסלב. בסדר? לא בכדי, הושלם בית המקדש הראשון בחודש חשוון, כמובן בספר מלכים א', ומן הראוי היה שבאותו חודש תתחדש גם העבודה בו, נכון? אתה עושה סיום של עבודה, מה אתה מחכה? אלא שכפי האמור לאל, אין ההתגלות מתאימה לחודש חשוון. ולכן, מה עשה שלמה המלך שידע את הסוד הזה? המתין המלך לחודש אחר, הוא המתין עד חודש תשרה הבא, כדי לחנוך את הבית. למה הוא עשה את כל זה? זאת אומרת ששלמה המלך נתן בעצם לעצמו אפשרות להפנים את הבניין לפני שהוא מתחיל לעבוד בו. אתם מבינים מה קורה פה? אנחנו מאוד 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 לחוצים בזמן. כל פעם שעשית משהו, אתה מיד רוצה להוציא אותו. וברגע שאתה מוציא אותו, ולא מספיק הסתכלת בו, לא מספיק הרווחת את האינטימיות הזאת, לפחות כמה דקות, כמה שעות, כמה ימים, כן? אתה, זה מבזבז, זה מבזבז, זה חבל. רק לעתיד לבוא, כשהשורש והתוצאה ייפגשו בנקודה אחת, יהיה הבניין יחד עם חינוכו של הבית השלישי וחודש חשבן. כלומר, אומרים לנו חכמים שלעתיד לבוא, הבית ייבנה ויהיה חונך, כן? בחודש חשבן. זאת אומרת ששם בעצם הסיבה והתוצאה כבר לא צריך התכנסות, שזה כבר גילוי של גול האורות. אז תהפוך תיבת נוח למקום של התכנסות, ויחד עם זה יהיה גילוי. גילוי הסדר הפנימי גם כלפי חוץ. ותיבת נוח היא סוד בית המקדש. זה בעצם אותו דבר. כלומר, יש זמנים שבית המקדש צריך לברוח, ולהתכנס ולזוז קצת הצידה כי יש מבול בעולם, ויש זמנים שזהו, צריך עכשיו לבוא לעשות את הסדר הגדול ואז כן להופיע. הסכנה, עכשיו זה הצד השלילי של החודש, הסכנה בחודש חשבן היא שמרוב התכנסות וצמצום, כן, יאבד האדם כל קשר עם העולם הסובב אותו, ואז ייסגר, אז גם כלפי שמי יחס ושלום. וכמובן דיכאון וכל מיני עצבות. בתוך מסגרת ההתכנסות צריכים אנו לפתח, דווקא בתוך ההתכנסות הזה, בתוך הבית, לפתח ביתר סט את מידת ההשפעה. כלומר, כשאני עכשיו בהתכנסות, מה אני צריך לעשות?
לעבוד
על נתינה. איפה אבל? בתוך הבית, בתוך ההתכנסות הזאת. כפי שפעל נוח בהיותו בטבע. זה מה שעושה נוח בטבע. כלומר, כדי לא להיעלם ולמות שם בתוך הקופסה הזאת, מה הוא עושה שם? כל היום הוא רק עושה חסד. הוא רץ ממקום למקום ובעצם הזן את הכל. לצורך העניין, נוח שם משחק את המשחק של מי? הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא דאג לכל קומות החיים והזין את כולן. וכך עלינו לפעול בחודש חשבן, בשעה שאנו נכנסים אל תיבת חיינו.
אז לך, אז
ניתן
לחשוב שהכלי הוא צריך עכשיו את ההשפעה לעצמו.
הכלי בתוך עצמו צריך למצוא מנגנון שלא ימית את הכלי הזה. בתוך ההתכנסות שלך, תעשי חסד.
כל אחד מגדיר בעצמו מה זה בית?
כל אחד מגדיר בעצמו, כי לבית יש הרבה אפשרויות. מה זה בית? יפה, יפה, זה בית לאומי. נכון. זה בית לאומי, זה בית... מה שאני אומר זה שתחזרי בחודש הזה לזהות שלך. בכל המדרגות שזה יכול להיות. גם עם ישראל, גם כנסת ישראל, גם מדינת ישראל, גם העם, הארץ, הבית שלך הפרטי, הכפר שלך, וכו' וכו'.
זה נורא מבלבל, כי זה הרבה מאוד דברים שמדברים דווקא על חודש כסלב, בידע... בסיסי
אז לכן אני אומר שזה לא נכון.
גם האור והחודש, אב חושך, אבדלה, גם ההשפעה, אור לגויים, זה המון המון נושאים שמדברים עליהם נורא.
אבל פה אני לא מדבר על זה. פה אני מדבר על התכנסות, לא על הערה. רק לעתיד לבוא הזכרתי שתהיה הערה בחודש חשבן, אבל לעת עתה לא.
חודש כסלו.
חשבן, של קץ הזמן. אבל היום לא, היום תתמקדי בעצמיות שלך, תיפגשי עם עצמך ועם כל מה שקרוב, עם כל הערכים שלך, עם ירושלים, עם כל מה שחשוב לך, עם התורה, עם הפסוקים, עם הבית, עם הילדים, עם הבעל, עם לא יודע מה, כל המסגרות שאת מציינת והם כולם נכונים, כן, הכל נכון.
זה כתוב במפורש שהערה כלפי חוץ היא בחודש כסלו.
נכון, נכון. אז אסור לשכוח בחודש זה את המגמה הכללית, זה מה שאני בעצם דואג ולכן כתבתי את זה, שלא תשכחו מרוב התכנסות את המגמה הכללית ההולכת ובונה את מלכות השם לצורך גילויו בעולם. מרוב התכנסות אתה מפסיק כבר להשפיע. לא נכון, זהירות. תמשיך להשפיע בתוך הקונחייה הקטנה שלך. זה מה שהתרחש בימי ירובעם. תראו מה זה. שדווקא בחודש חשבן התחיל המרד נגד מלכות בית דוד. כמו שכתוב במלאכים, וימליכו את ירובעם, ובחודש בול, כך אומר,